נכון? אז בכלל עוד מישהו יקרא פסקה ג' בפרק שני, תורה לשמוע.
כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה, עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה, וירחיב לבוא על היקר הגדול הזה, ועוז החיים הללו, הנובעים ממקור קודש הקודשים, המלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם כולו. וידע ברור שהאור הזה מצומצם כל כך בתיבות ובאותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים ובסברות, פוגשו את האור העליון המרומם מכל אלה, ומתרחץ בו, משתעשעים הם יחד. ואור חי העולמי מתמלא זי ועונג גדול מפגישה התמידית הזאת, שבא מכוח העוסק בתורה לשמה, שעושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה.
אז זה רעיון שדיברנו עליו, כי למדנו, אם אתם זוכרים, את פרק ה' בספר התניא, שעניין תורה, העניין של אנה נפשי כתבי כעביד, זה צמצום הולך ומצטמצם מדרגות אחרי מדרגות אחרי מדרגות של אור השם, ומה שאנחנו פוגשים פה בדינים, בהלכות, בפלפולים, בכל הניצוצי אורות של תורה, הם בעצם ניצוצות שעוצרים בתוכם מדרגות, 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 מעל ומעבר אפילו למובן לנו, עד שמגלים אור השם במציאות. ולכן אחת הדרכים, כאן הרב נותן לנו כל מיני דרכים ללימוד תורה לשמה, אנחנו לומדים מתוך אהבת התורה, מתוך חיבור לתורה, זה לזכור את היסוד הזה, ומפעם לפעם לחזור ולהפנים אותו, ולהסתכל ככה על הלימוד. שאם אנחנו עכשיו עוסקים בסוגיה, ואנחנו מנסים לברר את האמת שלה, מהו רצון השם כאן, וזה יתגלה בסופו של דבר בהלכה שנוגעת לחיי העולם הזה, שפלויני צריך בסופו של דבר לשלם כך וכך, כי הוא צודק השני וכן הלאה. הדין הזה הוא בעצם עוצר בתוכו נקודת צדק, נקודת אמת, נקודת אור, נקודת חיות, נקודת טהרה, אם זה בדיני טומאה וטהרה, בכל מיני נקודות, מועד, קדושה. זה נקודה אלוקית שמתגלה בחיי העולם הזה, במקרה הזה והזה, בסיטואציה הזאת והזאת. אבל היא אצולה ממקום עליון מאוד, גדול מאוד. והנה אנחנו פה זוכרים בעולם הזה שלנו, הקטן הזה, המצומצם הזה, להתחבר לאורות כאלה עליונים, למרות שאנחנו פה למטה, ואורות האלה הזמינים לנו, אנחנו יכולים לפתוח את הדף ולהסתכל בהם ולקרוא בהם. נכון שאנחנו לא נשיג את פנימיות העניין, אבל אנחנו מתחברים אליו. אז יש איזה קומה בגובה הרוחני שלנו שהוא מבין יותר, יש הרבה קומות, כל קומה, קומה וקומה היא מבינה יותר. אנחנו נמצאים בקומה של המודע, אבל יש לנו הרבה מעבר למודע. הרוח נפגשת והנשמה נפגשת וכן הלאה, מעלים בקודש. זה פחות או יותר העניין. על עצם העניין שבאמצע עסק בתורה פתאום עושים הפסקה וחושבים מחשבות כאלה, אומר נפש החיים שזה ככה ראוי. הוא אומר על זה שכתוב הרי שכתוב מסורת שבת, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת עירת השם היא אוצרו, שבעצם עירת השם היא האוצר. אוצר בלשון חז"ל זה מחסן, משהו כזה שעוצרים בתוכו דברים. עירת השם היא האוצר, היא המחסן שמאחסנים בו את התורה. מה הכוונה? היא הכלי. כלומר, אתה רוצה להיות כלי שהתורה תשמר בו, ולא שתלמד ותשכח, תלמד ותשכח, אלא התורה תהיה בתוכך, שזה תכלית הלימוד, שהתורה תהיה אימו ובתוכו, ואשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. אז אם אתה רוצה, אז עירת השם היא אוצרו. אתה צריך להקדים עירת השם ללימודים. והסיבה, משום שעירת השם היא בעצם העמדה, עמדת המוצא, שממנה אתה ניגש להבין דברים, לעשות דברים, להתייחס לדברים. אם עמדת המוצא היא זאת, שהיא עירת השם שפורשו, שהוא ריבונו שלנו, הוא שורש ועיקר של כל המציאות, והכל הכל ממנו התברך. זאת נוסחה שככל שאתה יודע יותר ומבין יותר ורואה יותר, היא מקבלת משמעות יותר בלעדית, כי כולנו יודעים את זה שריבונו שלנו שורש ועיקר, אבל זה לא ניכר תמיד על המעשים שלנו ועל ההתנהגות שלנו ועל ההבנות והאמונות והניסיונות, כי לא מספיק ההבנה, זה צריך את כל האישיות להתאים לאמת הזאת. וזה, זה, הרצון שלנו שיתרצה, והמידות, והמעשים, זה, זה עבודת חיים. על כל פנים, ככל שיותר ויותר אנחנו נמצאים בהבנה הזאת, במדרגות יותר ויותר ויותר עמוקות, שריבונו שלנו שורש בעיקר הכל, זה מתגלה בחיים שלנו, אנחנו בונים את החיים לפי זה, זה עיקר העיקרים בחיים שלנו, בפועל ולא רק בדיבורים, אז זה יוצר מצב שהתורה הופכת להיות מרכז בחיינו. אז כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו יודעים, אנחנו עוסקים עכשיו בעניין העיקרי, והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, והעיניים נוסעות אל השם שישמר בתוכנו את תורתו, הוא נותן את התורה. גם התורה שאנחנו לומדים, העיניים קוראות, אבל הפנים הזה שאנחנו קוראים לו תורה, החיות הזאת, הקדושה הזאת, היא ניתנת לנו מאת השם. וכשאנחנו מודעים לזה, ומכווננים את העמדה שלנו באופן כזה, ריבונו שלנו, אתה הוא זה שמשרה בתוכנו את שכינתך, את תורתך, ועל זה בציפייתנו, וזה רצוננו, אז בזה אנחנו מכינים את הכלי, את היראת שמיים, שהיה כלי לקבלת תורה. ואומר רב חיים וולוז'ין, שכיוון שכך, אז ראוי שמפעם לפעם, אדם יעשה איזו הפסקה קטנה בלימוד, כי לא צריך יותר מהפסקה קטנה, כי קו חומתי, אומרת הגמרא, שמשמר את התבואה, שזה קצת ביחס לתבואה, ויחשוב במחשבות המביאות אותו לידי כך, שבאמת לידי יראת השם, שהיא אוצרו, שמתוכה הוא ייצור את התורה שבתוכו, שהלימוד לא יהפוך לאיזה תהליך טכני של עצירת אינפורמציה חז שלום, אלא זה תהליך רוחני של התחברות אל השם, של לימוד השם, של קריאה בשם השם, התורה נקריאה בשם השם. אז זה מהמקום של רעיונות כאלה בתוך הלימוד עצמו, מתי שצריך. אז כאן הרב נותן לנו עצה מתוך הרבה עצות כאלה, כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, כן, הוא לומד פשט בסדר נזיקי, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה, הצטמצם אור השם עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה, שהוא עכשיו מתווה לנו את דרך השם בשוק של החיים, של העד שהוא מיגו, נאמן במיגו, איך בתוך הסיבוכים של החיים אנחנו רואים הופעה אלוקית, וירחיב את לבבו על היקר הגדול הזה, על הדבר החשוב, היקר הזה, ועוז החיים הללו, צורה נקראת עוז, הנובעים ממקור קודש הקודשים, מצטמצמים ממקור קודש הקודשים, שמגיעים אלינו, המלאים על ידי השביל המקודש, של אור ישראל, בכל העולם כולו. עם ישראל, עם השם, הוא עוצר בנשמתו את התורה, נשמתנו היא תורה, וכשאנחנו לומדים אנחנו מוצאים מהכוח אל הפועל את מה שעצור בתוכנו. אם כן, אנחנו מופיעים בעולם, עם ישראל מופיע בעולם את אור השם ממקור קודש הקודשים למציאות כולה, וידע ברור שהאור הזה המצומצם כל כך פה אצלנו בתיבות, באותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, פלבולים, בסברות, פוגשו בהדרגה בהדרגה לצמצום וכן הלאה את האור העליון המרומה מכל אלה, הוא מתרחץ בו, משתעשים עם יחד, כן, ביטויים ציוריים לשייכות, לאיחוד הזה, לחיבור הזה שבין ההצטמצמות למה שמעבר לצמצום, משתעשים עם יחד, ואורחי העולמים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת, שבא מכוח העוסק בתורה לשמה, שעושה שלום בפמליה של מלו פמליה שמטה. עכשיו פה צריך קצת להעמיק קצת יותר מה שהסברתי לכם. הנקודה שצריך כאן להעמיק בה זה שיש לנו פה לכאורה דבר נוסף על כל מה שאמרנו. אנחנו היינו מסתדרים בלי המתרחץ בו ובלי המשתעשעים בו ובלי אור השם מתמלא עונג ובלי עושה שלום פמליה. אנחנו פה מחזיקים בחבל שיש לו שורשים עליונים, בזה שאנחנו לומדים פה למטה ואנחנו מתחברים. מה כאן, כאן יהיה לכאורה איזה מפגש כפול, הרב מדבר פה על איזה מפגש כפול, לא רק על הנקודה הזאת שאנחנו כאילו נוחזים בצמצום ובצד העליון יש משהו שהוא בעצם אותו עניין, אלא פה הרב מדבר על התהליך של הלימוד, לא רק על התורה, שהתורה זה אור גדול שהולך ומצטנצם, אלא מה עושה התהליך של הלימוד. הלימוד הוא לא רק קליטה של העניין, אלא הוא יוצר איזה הפריה. זה שאנחנו לקחנו אור השם היה בפוטנציה אמור להתגלות בפנים. זה שהוא כתוב בספרים, זה לא נותן לו מציאות. אבל זה תורה שבעל פה. הדיבור שלנו, ההבנה שלנו, האמירה שלנו, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את הנעלם הזה, את האור הנעלם הזה, שהוא הוא באמת יורד ומצטמצם, אבל הוא עדיין לא בפועל, הוא עדיין לא מתגלה. הנה הוא מתגלה, אנחנו לומדים אותו, אנחנו אומרים אותו, אנחנו משננים, אנחנו גורסים, קל וחומר שאנחנו, לא קל וחומר, אלא גם כשאנחנו מקיימים, כשאנחנו מדברים, אז אנחנו בעולם הדיבור מגלים אותו, עולם הרוח, כשאנחנו מקיימים, אז בעולם הנפש, בעולם המעשה אנחנו מגלים אותו. אבל זה שאנחנו לומדים, אנחנו נותנים לו מציאות בעולמנו, בעוד שהוא היה קודם בפועל. וזה שאנחנו נותנים לו מציאות בעולמנו, אנחנו גומרים לאיזה המשכה, לאיזה הערה עוד יותר גדולה מאשר הייתה קודם. כאילו הוצאנו אותו מהכוח אל הפועל. וזה הנקודה שאנחנו עושים בזה, איזה מעשה, זה לא שיש לו השפעות עליונות. כמובן שזה פה איזה דברים נסתרים, נעלמים, הרב לא יותר מאשר רומז לנו. מה זה ההערה הגדולה שנוספת כתוצאה מזה שאנחנו פה לומדים? בסדר, נקבל את זה כמו שהוא אומר. אז זה, אז זה כאן התוספת שלו. הוא אומר פוגש הוא, מי פוגש? הלימוד שלנו. הלימוד שלנו, שזה פה בעולם המעשה מצומצם, אבל זאת, הלימוד שלנו זה הוצאה מהכוח אל הפועל את מה שיש בתורה. בזה שאנחנו מוצאים מהכוח, לומדים עכשיו, עושים פעולה של לימוד, אז בזה האור הזה שאנחנו הפקנו מפינו ומהבנתנו, הפקנו אותו כי הוא לא היה במציאות, פוגשו את האור העליון המרומה מכל אלה. בזה כאילו אנחנו ממשיכים פה בעולם את המפגש בין האור העליון ובין הדיבור שלנו, הוא מתרחץ בו, משתעשים הם יחד, ואורך העולמית מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת. כלומר, זה בעצם נותן הופעה יותר ממשית לאור השם בעולם. זה הכוונה על דרך הפשט הפשוט. זה שאנחנו אומרים דברי תורה, אנחנו גורמים שאור השם יהיה מחובר לעולם. זה נותן לו כאילו מציאות. כמו שכתוב למשל, שנייה, שבא מכוח עוסק בתורה לשמה, עושה שלום בפרמליה של מה, בפרמליה של מה, הוא מחבר את שני העולמות, את השורשים של התורה עם, עם ההתגלות שלה למטה. זה ככה על דרך הפשט. אם לא הלכנו שאלות, נעצור איתן, רצית לשאול, ראית על על דעת שפתיך, שאלה, לא?
אני רציתי, אתה אומר לי, די חפשת, אני רוצה...
כן, אתה רוצה קצת לחפור. מה אתה שואל?
לא, לא לחפור.
אתה רוצה יותר מזה?
אני
אמר שאני אתם בזה. תדעו לכם, הרב כולו נסתר. הוא לא נסתר, הוא אמר באיזה מקום, שאלו אותו על המקורות, הוא אומר, כל שורה שלו יש לה מקורות בכתבי אריזה, ומי שרוצה לראות דוגמה לכך, יש... בחלק ד' של אורות הקודש יש שם הנזיר, זאת אומרת, שערך את אורות הקודש, הוא כותב שם מקורות, אתה רואה דברים לקוחים, ספרים שאנחנו לא נוגעים בהם. אבל הוא, לפי שיקול דעתו, הגדיר אותם והסביר אותם לפי מה שלפי דעתו הדור ככלל, או יחידי סגולה, ראוי למדד. מעבר לזה כבר לא במדרגתנו, כאילו.
אם הדברים כתובים גם פה וגם בספרים ההם, אז מה ההבדל? למה אנחנו לומדים את הספרים ההם?
התשובה שהסגנון הכתיבה של הרב נותן לדברים את המימדים שלהם. אתה יכול, למשל, אתה ישרת איתנו בשיעורים של מוסר הקודש, למשל. יש מאמר חזה שאומר שכל מי שעושה מצווה יראה כאילו כל העולם היה חובות נגד זכויות, עשה מצווה אחת, יכרה אותו לזכות. עשה חלילה עבירה, יכרה אותו לידי חובה. פשוט, אתה רואה, כשאנחנו קראנו אצל הרב איך הדברים כתובים, אז אנחנו היינו מלאים בזעזוע. פתאום אנחנו ראינו נגד עינינו את האחריות הגדולה שבעשיית כל דבר. זה דבר גדול לעשות את זה, להעמיד, וראינו את זה במציאות, החיה שבה אנחנו חיים עם הרחובות ועם העצים ועם כל מה שיש, ראינו את זה במציאות הקיימת, זה בין שאר הדברים.
לא
כך בנית
את התשובה.
מה? לא
הבנתי.
תראה, כשאתה מקבל מושג שכלי קר, יבש, עדיין לא בהכרח שיש לך את הכוחות ואת ההבנות ואת הרחבה שלו כדי לקלוט אותו במלוא המשמעות שלו. והרב נותן לך לקלוט אותו במשמעות שלו.
אבל אם כתוב נגיד בספרים כאלה, הרי הספרים האלה הם בונים על פי מושגים וקודים, נכון. כל מיני מידות ועולמות, אתה לא באמת מבין מה כתוב.
גם זה נכון.
כשאתה קורא ברב ואתה מבין את זה, אז לכאורה זה יותר חשיפה, אז הם צריכים ללמוד אותם ולא את כתבי הרב.
אבל שם אתה לא תבין את, את הקודים, אתה צריך
שזה. אז במילא לא בא לקרוא אותם.
מה?
אז במילא לא בא לקרוא אותם.
לא בעיה, אבל זה לא נקרא להבין אותם, אבל לא נבין כלום.
למה אנחנו נוגעים בהם?
מה נפשך? אם אנחנו ניגע בהם בלי להסביר ולהבין אותם, אז לא עשינו כלום. ואם להסביר, אז כתוב שם יותר ממה שהרב אומר לנו. כן.
יש את המשפט, וירחיב לבבו ליקר הגדול הזה ולעוז החיים הללו, ומביא למכור קודש הקודשים ואים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם. אתה מבין שעוז החיים הללו, היינו התורה כמו שהיא בצורה של האור העליון, על ידי אור ישראל היא מלאה בכל העולם כולו.
נכון.
ואז שבעצם על ידי הלימוד שני האורות האלה, אור ישראל ואור חי העולמים, נפגשים.
כן. וזה השני הדברים שאמר. אז מה שאתה מסביר זה יותר טוב. זאת אומרת, אני הסברתי את זה מצד הפרט הלומד, כי אנחנו עוסקים פה בדרך של ההתבוננות, שכל לומד יתבונן תוך ידי לימוד לתורה לשמה שלו. שהוא עכשיו הופיע את אור השם בעולם, אז ההופעה הזאת היא גורמת לחיבור של האור העליון מצידו הפרטי עם האור שלו. ואתה מרחיב את העניין ואומר שבעצם זאת המשמעות, שכשעם ישראל לומד תורה, אז בעצם התורה שבעל פה, שהיא מוצר שאנחנו מגלים אותו, נפגשת עם התורה, תורת השם העליונה. זה אותו עניין, פשוט במרחב יותר גדול של אומה.
ואז זה כאילו אולי שאלה, כי לכל היה שאני מבין פה, זה בעצם עצם המציאות של עם ישראל בעולם, היא גורמת לזה שהאור העליון יורד לעולם. כי על ידי שיש את השביל הזה של אור ישראל, אז האור העליון מסתמצם ויורד לדינים. אז יכול להיות ש... ואז זה יותר מובן לי דווקא המציאות של עם ישראל שמקיים את המצוות, למשל. למה דווקא זה כשהוא לומד את התורה? בכלל זה יותר מובן שעצם המציאות של עם ישראל כעם שמקיים מצוות, יותר מובן שכשאדם עושה את המצווה, אז האורות האלה נחלשים.
ולמה כשהוא לומד?
המצווה עצמה זה השביל שבה הוא יורד. אבל בלימוד תורה זה לכאורה... פחות מובן למה דווקא שם.
זה אותו הדבר. מה ההבדל בין לימוד תורה ובין קיום מצווה? הלימוד הוא, באמת מה ההבדל בין לימוד תורה?
הרב אמר פה שהאור הזה הוא מצומצם בתיבות, באותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים, בזוהות.
כן.
שם אז בכל זה יותר מובן לי איך האור הזה יהיה מצומצם במעשים ובדינים מאשר בתיבות.
לא, אז תראה, הלימוד תורה, הצד המעשי שלו זה שאתה אומר אותו ואתה מבין אותו. זה
המצע של הלימוד תורה הזאת.
תקרא לזה ככה, אבל זה כתוב בספרים, הדינים והפלפולים, כל הדברים האלה, זה לא במציאות. זה שזה כתוב בספר, זה לא תורה חיה. זה לא היה אמור להיכתב בכלל בספר, זה תורה שבעל פה. זה אנחנו בצינור הלאומי שלנו, הכלל ישראלי, ומתוך זה גם כל אחד ואחד מתוכנו, שאנחנו אומרים את דברי התורה ומשננים אותה ועוסקים בהם, אנחנו ממשיכים את האור שלה מתוך פינו החוצה, נותנים לו מציאות. אתה רוצה לצורך הבנת העניין, זה כמו מצווה, אבל זו מצווה שנעשית בדיבור, ויש מצוות שנעשות במעשים. מצוות שנעשות בדיבור הן יותר גדולות. רוחי אשר עליך דבר אשר נשמתי בפיך, התורה, רחב חפץ חיים מסביר למה, בהקדמה שלו לשמירת הלשון, למה כתוב, למה מפליגים כל כך את ההבדל בין תלמוד תורה ובין קיום מצוות? יש בירושלמי, כל התורה כולה, כל המצוות כולם אינם שוות דבר אחד של תורה, עד כדי כך. לימוד תורה אחד הוא שקול כנגד כל המצוות. לא שזה בא להנמיך המצוות המעשיות, אלא להגביע ערך הלימוד עצמו. איך אפשר להבין את זה? אז הוא מסביר. הפי הזוהר הוא מביא, אני חושב, שיש לנו קומות, הנפש, הרוח, הנשמה וכן הלאה. הרובד הזה של הנפש... זה הרובד של המצוות, זה הרובד של המצוות המעשיות. כאילו שהתורה מופיעה בעולם הנפש, בעולם המעשה. והדיבור, זה שייך לרוח, שזה קומה הרבה הרבה עליונה מהנפש. וההבדל בין הרוח בין הנפש הוא כל כך תאומי וכל כך גדול, שמתוך זה נובע גם הערך של המצווה שאתה מקיים בפה. ולא במעשה, ולכן תלמוד תורה איך כתוב שם? לשון הרע, הוא אומר שזה גם כן, גם בדיבור שקו כנגד שלוש עבירות חמורות שבתורה, שהן כאילו בעולם הנפש. עכשיו, שנייה, להשלמת העניין, אני אומר זה כאילו שאנחנו נגיד שאנחנו גוף ונשמה, באופן כלל, לא ניכנס למינוחים של נשמה, רוח נפש, אנחנו גוף ונשמה. הקשר שלנו אל השם הוא אמור להיות בכל הרבדים, לא רק בחלק, בכל הרבדים אנחנו מחוברים לשם. כלומר, אל הצדק, אל היושר, אל הטהרה, את כל מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו. אז המצוות המעשיות זה החיבור שבו אנחנו מחוברים אל השם בעולם המעשה. הדיבור זה חיבור עוד יותר עמוק, שבו אנחנו מחוברים אל השם ברובד יותר מופשט, יותר גדול, יותר עמוק. הכל זה חיבור לשם. לכן תלמוד תורה כנגד תורה. אבל לא שייך להגיד אם ככה זה נראה בתלמוד תורה, כי אז אתה מזניח את השטח הבסיסי של המצוות, אתה צריך להיות שלם בכל הרובדים. זה
נכון להגיד מה שחשב אומרים בשם הארי, וגם שזה מובן ברב, שייחודים הם יותר גדולים מתלמוד תורה, כי הם שייכים לעולם של הנשמה, של המחשבה, שמשצת
יפה. כן.
אז מה הרובד יותר מעמיק בדברים האלה?
אז אין לו, זה סתרי תורה, אני לא יודע. זה משכות, זה אורות, ללמוד את הפרטים של מה בדיוק מתרחש, ומהו התהליך, ומה זה נוגע, ובאיזה עומקי וגוהי גבהים זה נוגע, ואיזה עולם ומלואו, וזה חובק שמיים וארץ. בסדר. אנחנו, טוב לנו בעולם שלנו, גם הוא מספיק גדול. אפשר להסתנבר שם, זה מסוכן. רק עם מדרגות.
דווקא, אולי במצוות יש משהו יותר גבוה, שזה מצליח, שהאור מצליח להתגלות במעשים.
מה אתה אומר ש...
אולי במצוות, יש איזה יתרון שזה מצליח להתגלות במעשים.
נכון. זה יש קצת כזה, זה כתוב נכון, יש קצת כזה, כן. נכון. כשמדברים על הרשנות תורה, זה מצד המקום שלו, אבל אולי מצד הטיפול, מה אנחנו יודעים? הנה, 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 זה. פה מתחילים להיכנס לפרטים ולפרטי דברים, ש... טוב, בסדר? בחרות, פסקה ד' מישהו יקרא לנו בחרות. אחת הדרכים זה בדלת לברי פרק ב'
חבוד
התחיל במצווה
אליש
חבוד אליש, אתה יודע מה? זה תרגיל בענבה.
אחד מהדרכים של עסק התורה לשמעו להשאיר את ישראל בכל רוחנים גדולים. כל מה שמתרבר בתורה, פעימה חלטה וקבוטה, בלב אחד מישראל, דבר הכוח היסודי של אדם מתחזק ומתעצם, מתאמץ. והשמה הפרטית של זה האיש הפועל לחק לבזו, היא מתעל עצמה גם כן מתגדלת מעליו. משתלמת ומתפארת בענפים רבים ורעננים. משלחת שורשים רבים ואדירים. ומשתרשת
על ידו. על ידו של אותו אחד.
על ידו בשרשי עץ החיים האמיתיים, שבפי תארתה, ובורתה תכיר את החוש, את עומק, נעות הרמה ומתתו של החיים המושלמים.
וריקך, כן.
עליים יותר בלכת ולא משרים,
כן, עוד פעם מהסוגי המחשבות שהרב נותן לפנינו, כל אחד מתחבר למה שמתאים לו יותר, למה שמדבר לה באותו זמן, פרק זמן. עוד המחשבות האלה שגורמות לנו להתחבר לתורה מתוך הערך שלה כשל עצמו ולא מתוך חשבונות של רווחים אישיים. תורה לשמה. אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להשאיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. כלומר, מישהו נמצא במצב הזה שאכפת לו עם ישראל וגורלו והוא אוהב את האומה ומרגיש הרבה חיות מתוך החיבור שלה אליה. יש ברב דברים מאוד עמוקים בספר אורות על המשמעות הזאת של החיבור לכנסת ישראל, שזה נותן חיים. אשרי מי ששומע, מי ישמע לי לנטוע את עצמו בכנסת ישראל, ככה אומר. שזה אילן שהכל בו, טוב. אז מי שנמצא במדרגה הזאת, מחובר לעם ומקבל חיות מהנתינה אליו ומהתקווה לישועתו ומהדמיון של מה שיהיה לעתיד לבוא וכן הלאה וכן הלאה, אז מישהו במצב הזה, אז אחת הדרכים שלו לעסוק בעסק התורה, להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. עכשיו אני לומד תורה, והרי אני חלק מהנשמה הגדולה הזאת, כלל ישראל, כנסת ישראל, אני חלק מנשמות ישראל, וכשאני לומד תורה אני בעצם מזין את הכלל, לא רק את עצמי, דרכי זה זורם לכולם, והתרומה שלי היא גורמת לכך שהאומה יותר מתרוממת ויותר מתקדשת ויותר מתעצמת, והחיילים בגבולות יותר אמיצים, והחולים בבתי חולים מרגישים יותר טוב ויותר אידיאליזם בעם ויותר צדק ויותר אהבה, אז אני מעשיר אותם בזה, וזה מוסיף לו כוחות שהוא חושב את המחשבות האלה. זה מה שכתוב פה, וכל מה שמתרבה אור התורה אצלו, למשל אצל הלומד הזה, ואימה יחד חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, מדובר לאחד שלומד, אז הוא יותר מחבב, יותר מכבד ויותר מרבה בתורה, הרי התוצאה, הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, והנשמה הפרטית של זה האיש הפועל ברכה כללית זו, האיש הזה שהוא למד והוא גרם לכך שהכוח היסודי של האומה יתחזק ותאמץ, היא מצד עצמה גם כן מתגדלת ומתהדרת, כי היא חלק מהעניין, חלק מעם ישראל, אז הוא משפיע על כולם, גם על עצמו, משתלמת, מתפארת בענפים רבים רעננים, מתפארת כוונה שהענפים זה נקרא מלשון פאר, ומשלחת שורשים רבים ואדירים, אותה נשמה של הפרט, ומשתרשת על ידו בשורשי עץ החיים האמיתיים, שזה התורה, שכפי תארתה וגבורתה, ככל שהנשמה של אותו פרט שלומד בכוונה הזאת למען עם ישראל, ככל שהיא תהיה יותר טהורה ויותר גיבורה, כך היא תכיר ותחוש את עומק נועם טעמם הטוב של החיים המאושרים הללו. כלומר, זאת עובדת חיים, שכשאתה לומד תורת חיים למען האומה הישראלית, כדי שהיא תתחבר לעץ החיים, אז אתה מרבה חיים. אלא מה? לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, לא תמיד אנחנו הרבה פעמים עושים מעשים, דרך כלל עושים מעשים שאנחנו לא מרגישים מה אנחנו עושים. המשקל של מה שאנחנו עושים יתברר לנו לעתיד לבוא, בעולם הבא. אבל גם בעולם הזה אפשר להרגיש את המשקל יחסית לעולם הזה, מה שאפשר להרגיש בו, לפי מידת הטהרה והגבורה. ועל זה הוא מסכם את זה בפסוק, וחיכך כיין הטוב, שזה תורה של כנסת ישראל, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. שמזה למדו חכמים, שמי שאומר דברי תורה של אדם שנפטר, אז הוא החי, אומר את דברי תורה של מי שנפטר, אז הוא גורם לשפתיו של הנפטר להיות דובבות בקבר. שהכוונה בזה, שהחיות של התורה, הנצחיות של התורה, מתגלה כאילו, אתה עכשיו לומד תורה שנאמרה לפני 200 שנה, החיות הזאת נמשכת מאומרי התורה אז אליך, הכל כאן חי. זה בעצם מה שכאן הרב הוא רוצה לומר, שהלימוד שלנו הוא משלח שורשים בכל אוצרות החיים, בכל עץ החיים, זה לא איזה משהו לזמן הזה ולשעה הזאת שאני לומד, אנחנו מתחברים לנצח, מתחברים לנצח החיים של היה ושל הווה ושל יהיה. כן?
בינם שלא לומד למען עם ישראל, שלא רואים את זה בוודאי, נשמתו היא לא מתגדלת.
כן, כן מתגדלת, אבל הכל עניינים של דרגות, דרגות, דרגות. האיכות של הלימוד, האיכות של כוונת הלימוד, עד כמה שאדם יותר ויותר לומד תורה ישמע, זה קובע איכות ללימוד. גם יש שאתה לומד תורה שלא לשמע. אם זה לא תורה על מנת לקנטר, על מנת לפגוע, על מנת להרע, איזה עין רעה כזאת, ולמד, מכין את השיעור כדי להוכיח לרב שהוא לא יודע, או כל מיני דברים רעים, אלא לומד, אני יודע, בשביל הכוונה, רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה לזכות לכבוד, כל מיני מחשבות. זה מוריד לו את המרחב. הוא כאילו לוקח דבר גדול, עוסק בדבר גדול, אבל כל הדברים העליונים של אותו דבר גדול, שזה בא לתיקון עולם, שזה בא לגלות שם השם בנשמת כלל ישראל ואצלי, זה רצון השם, שזה דברים אדירים, לא מוגבלים לחלוטין, שכשהוא מתחבר אליהם ככה, לא במוגבלות, אז הוא מתרחב מאוד. אז הוא בא ואת כל הדברים הגדולים האלה, למה כל זה? למה? כי אני רוצה שיגידו לי כבודו. זה הגובה. אז הוא מקטין הרבה את הדברים. ממילא ערך הלימוד שלו פחות גדול. אבל הוא למד תורה, ומתוך שלא לא לשמע עוד יבוא לשמע, ואז הכל יחזור לקדמותו. אז יש הבדל, יש הבדל באיכות הלימוד. אבל כאן הוא מדבר על הלא תורה לשמע, שזה בלי גבולות ובלי צמצומים. כן?
אחד, הרב אומר פה שבעצם תורה לשמה זה שאדם כשהוא לומד הוא מתכוון להשאיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים.
כן.
ואז זה פועל את כל התוצאות שהרב כותב. וכשאדם כשאדם לא מתכוון לזה, אז זה פועל רק עליו, שזה עדיין נותן כוח בו. זאת אומרת, כשאדם הוא מתכוון ללמוד רק בשביל עצמו, הוא לא מתכוון ללמוד בשביל הממד, בכלל לא משהו, זה לא נמצא לו בראש. התורה בכל זאת
פועלת
גם על האומה?
הדברים כאן ניתנים לחילוקים אינסופיים. כי בוא נגיד, אחד שלא למד מעולם את העניין הזה. וכשהוא למד, שיש דבר כזה ללמוד למען עם ישראל. אבל בפועל הבן אדם הזה אוהב את האומה, הוא מתפלל, רפאים השם הוא מדי פעם חושב גם על אחרים, לא רק על עצמו. או כל מיני, הוא מרגיש שהוא מחובר לאומה. וזה לא אצלו במודע כל הזמן, אבל ככה הוא חי. וכשהוא למד תורה, הוא לא מי יודע מה חשב לשם זה, לשם זה, לשם זה. למד, נכנס לסדר ולמד. אז כיוון שאין אצלו את המעצורים, אני לא רוצה ללמוד תורה בשביל עם ישראל, אלא אני רוצה ללמוד תורה בשביל להיות מכובד. אין לו את המעצורים, הוא למד. אז בלי ספק שזה הולך דרך כל מיני צינורות למציאות שאליה הוא מחובר, הוא מחובר גם לעם ישראל. כמובן שכשיש מודעות, אז זה עוד יותר פועל, אבל ועד כמה בן אדם מחובר לאומה, יש יותר, יש פחות, וככה גם הדברים שנעשים עם אלה הם מדורגים, אחד יותר, אחד פחות. אלא מה להפוק עם מי שלא רוצה לפוג הפרוש נגד זה, או שמי שבפועל ככה וככה הוא חושב, שני הדברים האלה יוצרים כתבים. אבל ביניהם, לפי דעתי, הרבה מדרגות ביניים, שזה לא בכלתו של בן אדם בכלל. לנסות לדרג את זה, אבל לפי דעתי בסתמה יש הרבה מאוד, הרבה מאוד סתמה לשמה, בסתמה יש הרבה לשמה.
שאלה שנייה, שהרב כותב פה שעל ידי כל ריבוי התורה והחיבה והכבוד של האדם הזה, גם הנשמה הפרטית שלו בסוף משתרשת בעץ החיים, שהוא מרגיש את זה כפי טהרתה וגבורתה של הנשמה. עכשיו, השאלה אם הטהרה וגבורה של הנשמה, באיזה רובד הרב מדבר כסות? האם זה רובד שהוא תלוי בידי האדם? או שבעצם הרב אומר שיש נשמות שהן כאלה, טהרות וגבורות וגיבורות, ויש כאלה שהן לא, ולכן יש כאלה שיחושו את זה ויש כאלה
שלא. אין נשמות שהן לא טהרות וגיבורות. הנשמה זה חיות אלוקית שהיא מעל ומעבר לכל השגה שלנו. נשמה זה מה שהנפש החיים מסביר, שהנשמה היא, הנפש מחוברת לרוח, והרוח מחוברת לנשמה, והנפש היא בתוכנו, נפש הבשר בדמו, ויש חיבור בינה בין הרוח. אדם זוכה קצת להערה של הרוח בתוך נפשו, ואז הוא מרגיש רוחניות עליונה. האם מן הנשמה גם הוא מרגיש איזה הערה? גדולי גדולים ירגישו קצת ניצוצות. ומי שירגיש קצת יותר זה נביאים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, הנשמה היא קודש קודשים, והיא פח באפה נשמת חיים אנדה נפה מתוכן נפה. לכן הפשעת פה זה, הפשעת פה זה מצד
מה
זה הכי
קראת הגבורתה?
מה?
שזה מעלות, שזה יש מדרגות של נשמות שזה לא קשור למעשה אדם, ולפי זה יהיו כאלה שיחוש יותר.
לא, הפוך, ולכן זה לפי מעלתה תרתר פה בכלל. הרב לא מדבר, אמרתי לכם שהרבה פעמים צריך לשים לב אצל הרב, כשהוא מדבר על הנשמה, אותו דבר מהר"ל. על מה הוא מתכוון? הרוחניות של האדם, ואז הוא לא מבחין בנפש, רוח, נשמה, הרוחניות. ונשמה יכול להיות גם הנפש פה. או שהוא נכנס פה למינוחים האלה. תמיד צריך... מה? לא, זה צריך... כדי לדעת פשט, אתה צריך לברר. פה הוא לא... פה הוא מדבר על הרוחניות של האדם באופן כללי. שהרוחניות שלנו, שמה שאנחנו מכירים ממנה זה פחות או יותר את הנפש, הוא עם טיפה רוח, לפי הגבורה שלה ולפי הטהרה שלה, שזה בידינו, הטהרה של הנפש ושל הרוח היא בידינו. הטהרה של הנשמה או חז שלום הפגם בה בכלל לא בידינו, אי אפשר להגיע לשם, אי אפשר לפגום בה ואי אפשר לטהר אותה, אי אפשר לעשות לה כלום, היא מעבר לה להשגה שלנו. לכן אנחנו כל בוקר יכולים להגיד בלב שלם, גם אם אנחנו לא הכי טובים, אלוקי נשמה ופתה ביטוריי. את הנפש חז שלום אפשר להרוס, לקראת תקראת הנפש שהיא חז שלום עם קור החיים. את הרוח אפשר להרוס, אבל אפשר לפגום בה. רק הנפש והרוח, לא הנשמה. לכן, פה אנחנו מדברים על הגבורה והטהרה. כשמדברים על גבורה וטהרה, מזה אני פושט שלא מדבר פה על הנשמה. אי אפשר לדבר על גבורה וטהרה של הנשמה. כולם גיבורות וטהרות. מה שנוגע לנו זה רק הנפש והרוח. ששם, אם אנחנו גיבורים, שזה בידינו וטהורים, מסירים את המחיצות. אבונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. ואם אין אבונות, אין מחיצות, ואז הכל בטהרה, והכל בגבורה, והכל בחיות.
גם תורה לשמה זה תורה למען עם ישראל.
אז הוא אומר, למשל, גם פה, זה אחת הדרכים. קודם הוא אמר תורה לשמה, זה להסתכל על האור הגדול שפוגש את האור המצומצם, ולדעת שזה אור השם. בראשית העניין הוא דיבר על... אור השם שמתגלה דרכי, ויש לי כאן איזה גוון מיוחד להוציא מהכוח אל הפועל, התורה שלי, ואני אוהב אותו, כי אני רוצה לגלות את אור השם. הפשטה של תורה לשמה זה ללמוד את התורה, בגלל שאנחנו אוהבים אותה, כי היא אור השם. עכשיו יש כל מיני ניואנסים שונים, אור השם מתגלה בישראל, אור השם מתגלה דרכי, אור השם... בסדר, כל מיני שיחות, גוונים של אותו עניין.
כשאדם
נפטר,
באיזה
רוב מה אתה אומר בזה רובי דוחי? מי הוא הממשיך? הם מתאחדים, גם אצלנו זה מאוחד, אבל מדורג. גם הגוף שלנו מדורג, יש חיים בשערות ובציפורניים, יש חיים בבשר שזה יותר, יש חיים במוח שזה יותר. גם אנחנו מדורגים, ואנחנו עניין אחד, הגוף הזה, עם כל הדירוג שלו. גם נפש רואה נשמה, זה מדרגות בהופעה הרוחנית שלנו. לכן, הרבה פעמים הוא אומר נשמה, ומתכוון לכל, הכוונה, האישות הרוחנית שלנו, שיש לה מדרגות מדרגות. אני לצורך הלימוד עושה לכם הבחנות, אבל צריך תמיד אחר כך להחזיר את הכל לתמונה החיה, האחת. גם הגוף והנשמה, בתחיית המתים, הכל יחזור, גם הגופות, במתכונת אחרת, לא גופות כאלה גשמיות שרוכות למות, גופות שלא מתות, אבל צריך כלי לנשמה להכיל אותו.
תמיד
זה אחדותי,
אין מצב לחיות כאילו
אחד מהם? לא, תמיד ביחד, ככה השם ברא, שראי, השם יכול לעשות על זה אחרת, אבל הוא רצה שאנחנו נכלול את כל המדרגות, בגלל שאנחנו כוללים את כל המדרגות מלמעלה עד למטה, אז בגלל זה אנחנו גם יש לנו השפעה על כל המציאות. המלאכים למשל, הם אין להם גוף, ובגלל זה עם כל קדושתם שהם יכולים להיות יותר קדושים מאיתנו, אז כתוב שאנחנו אלה שנותנים להם את החיות לפעול, בלעדינו לא יכולים לעשות כלום. וגם הקדושה שלהם היא ספציפית באיזה תחום, לא כוללת. זה מלאך שמונה על זה, זה מלאך שמונה על זה. אנחנו מונים על הכל, בגלל שאנחנו כוללים את הכל. לכן אנחנו סוף למעשה בראשית. כי אחרי שיש מעשה בראשית, אפשר מתוך כל מעשה בראשית ליצור אותנו, כי אנחנו צריך שתהיה לנו זיקה על הכל, אנחנו משפיעים על כל, ממשיכים את התיקון, את הופעת שם השם במציאות, כולה, בגלל שאנחנו מסכמים את כל המציאות, כל המציאות תגלה בתוכנו. מלאכים קדמו לנו, גדולים, אדירים, כל אחד באופן ספציפי פרטי, אבל הם לא כוללים. מה? אמנם סטייה מנושא,
אבל לפי זה אפשר להבין מה שאדם הראשון אמר, כן, זאת הפעם בעצם התשובה היא שלאישה יש זיקה לאדם שאפילו לעצמו אין זיקה אליו, כי היא נבראה אחריו. בעצם היא זאת שנותנת לו את הזיקה אל עצמו, כי לבד לא היה לו זיקה
אליו. אני חושב שזה אמיתי, כמו שאתה אומר. זה נראה לי אמיתי מאוד, כן. כן, זה אמיתי. אבל זה יפה מאיפה שאתה מגיע לזה, כן. זה הבתיק של עצמו, גם בלי הפסוק, זאת אומרת, ככה הבנה, כן, מה אתה אומר?
איך בנאדם מגיע ללימוד שיהיה כאילו בשביל האומה ותוך עיבוד?
אז זה באמת שאלה טובה על המייסה של הדברים האלה, כי הדברים האלה מתסכלים, ללמוד תורה לשמה, סיפרתי לכם את המייסה עם ראש הישיבה ביבנה. כן, אצלנו היו לומדים תורה לשמה ביבנה, אחר כך הולכים לאוניברסיטה. מה אני מפסיד? לא למדתי בשביל עצמי, לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבוד השם. אז לא הרווחתי מזה כלום, הגיע הזמן להרוויח, אני הולך לאוניברסיטה. ואז זה היה אומר, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. יש אצל נפש החיים, כמעט אפשר להגיד שזאת כוונתו, אבל כפי שאפשר להתווכח על זה, שאומר שלכתחילה צריך ללמוד כדי להיות בקיא, ולהיות בקיא בשעס, ולהיות תמיד חוכם, ולזכות להרבה דברים טובים, כי האדם לא בנוי על ההתחלה למדרגות כאלה גדולות. אבל ככל שהוא מרבה תורה, אז התורה היא מאירה בנו, מאירה בנו, היא יוצרת תהליכים שאנחנו לא מודדים אותם לפי חומר הלימודים שסיימנו, לפי כל מיני דברים כאלה. התורה מאירה בנו. תראו, אני חוזר על מה שאמרתי למי ששמע, מי שלא אמרת, חוזרים, אני חוזר. מה כתוב מסילת ישרים על פי חז"ל? שכל הקומה הרוחנית שאנחנו בונים, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, לידי נקיות, לידי פרישות, לידי טהרה, לידי חסידות, לידי ענווה, לידי יראת חטא, לידי רוח הקודש, קדושה. כל זה, אז לא צריך ללמוד את זה ככה. תורה, יש לה תפקיד אחד, להביא אותנו לידי זהירות. אחר כך מסתיים התפקיד, מתחיל התפקיד של הזהירות להביא אותנו לידי זריזות. לא ככה. תורה תמיד מביאה לידי הכל. התורה תביא אותנו לידי זהירות. התורה תביא אותנו לידי זהירות באופן כזה שאחר כך ככל שנהיה עוד תורה, אז מתוך זה נגיע גם לזריזות. ושוב התורה תמלא אותנו באור ואור ואור ואור, עד שמתוך הזהירות והזריזות שהשגנו נגיע גם כן לידי נקיות. תמיד התורה תהיה האור. וזה לא סתם שהתורה מביאה לידי זהירות, אנחנו מפרשים בפשטות כאילו, התורה מלמד אותנו מה מותר, מה אסור, עכשיו נהיה זהירים. לא, לא זה הפירוש, זה נכון, אבל הפירוש שהתורה ממלאת אותנו באור פנימי, זה נקרא זהיר, שהוא מביא אותנו לידי זה שאנחנו זוהרים. מה הכוונה זוהרים? אתה למדת הרבה תורה ואתה רוצה להגיד איזה לשון הרע, זה אומר לך על קצה הלשון, אתה לא יכול להוציא את זה. הזוהר הפנימי של קדושת תורה, הוא מאיר והוא מדגיש לך את הסתירה שמנו מה שאתה הולך עכשיו לדבר ובמה שאתה. זה הכוונה שמביאה לידי זהירות. זה פירוש המילה זהירות. זהירות זה כאילו להתנהג מתוך הערה, מתוך זוהר, מתוך אור. היום השליחו את זה על, מסתכלים רק על הצד הטכני, כאילו תסתכל טוב, אבל באמת הפנים הוא הרבה יותר רחב מזה. התורה מאירה בנו, כל הזמן מאירה בנו, מאירה אור גדול, יותר גדול, יותר גדול. כל מה שאתה לומד לא מסתכם בחומר ובדפים, זה מסתכם במה שקנית, ולכן ככל שהתורה יותר לשמה, אתה יותר מאיר.
חכמים זהו בגלל.
הדברים חייכים מתוך אור פנימי. כן, אז אם כן, זה תהליך שאנחנו מתמלאים באור, וככל שאדם מתמלא יותר באור, יותר קל לו לחשוב על עשייה של דברים שלא למענו. כשאנחנו בתוך עצמנו, בהתחלת הדרך, אנחנו מכירים את עצמנו, אני רוצה ופלה, ואני רוצה לשבת פה וללכת לשם. אנחנו מזינים את האישיות המצומצמת שלנו בדברים, אבל כשאנחנו מלאים אור, יש לנו את הכוחות לתת, לעשות למען, בלי לקבל כלום, כי אנחנו קיבלנו את הכל כבר. אנחנו לא צריכים כלום יותר, אנחנו מלאים באור, בנועם השם. כשאדם ברמה הזאת, אז הוא יכול להתפלל על כנסת ישראל ולעשות מעשה חסד, הכל הוא יכול לעשות, הוא מקבל כוחות אחרים. לכן זה תהליך, לכן אי אפשר, זה לא עניין טכני שאני מחר לומד תורה לשמוע וזהו, חתום על זה. זה תהליך, ולכן גם לא צריך לקפוץ. תלמד ותלמד, לעולם ילמד אדם תורה, שלא, מתוך שיבוא לשמוע. איך יבוא? יבוא ככה, מתוך שהוא לומד, יבוא. יבוא, מתוך האור יבוא לזה. יופי, שלכם כל פלוס.